שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת פנחס. הפעם בגלל צום י"ז בתמוז אנחנו עושים את השיעור כאן במתכונת קצת שונה. מכל מקום, הנושא של השיעור שלנו הוא מחובר תמיד. מחובר תמיד רומז בעצם לקורבן התמיד, ואנחנו תכף נראה שקורבן התמיד, שגם היום לא הקרבנו אותו, אותו קורבן שבעצם מוקרב בוקר וערב בבית המקדש, הוא לא רק סתם עוד קורבן, אלא יש לקורבן הזה השפעה מאוד מיוחדת, והשפעה מיוחדת על המנהיגות בישראל, דבר שלא היינו מצפים. אז בואו נראה את הדברים ביחד. מקור א', במדבר כ"ז, וידבר משה אל השם לאמור. אנחנו לא רגילים, בדרך כלל וידבר השם אל משה לאמור, פה זה וידבר משה אל השם לאמור. משה פונה אל הקדוש ברוך הוא. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, כלומר משה יודע שהוא הולך לסיים, הוא הולך לעלות לשמיים, והוא צריך, כלומר מבקש לקדוש ברוך הוא, בבקשה תמנה מנהיג אחריי. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, שימו לב לשם הזה. אגב, גם הרב קוק, כל פעם שהוא מזכיר פסקה בהקשר כזה, בהקשר אחר, מזכיר את שם השם לפי העניין של הפסקה שעליה הוא מדבר. אז פה משה רבנו אומר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. כלומר, הוא קורא לקדוש ברוך הוא אלוהי הרוחות לכל בשר. מה זה השם הזה? אלוהי הרוחות לכל בשר. מה משה רוצה להגיד בזה? אז מה יפקוד? איש על העדה. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת השם, כצון אשר אין להם רועה. כלומר, מה פירוש? מה הוא חושב שלא יהיה מנהיג? יהיה מנהיג, מה פירוש? יהיה מנהיג, מה פירוש? בדי ימנו מנהיג. מה, אתה חושב שהם יישארו בלי מנהיג? שימו לב שלכאורה משה רבנו פה אומר ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה, לכאורה, בוודאי שכוונתו היא שיכול להיות שיהיה מנהיג, אבל יש מצבים שיש מנהיג ועדיין עדת השם היא כמו צון אשר אין להם רועה, כמה שזה כואב הדבר הזה. אבל בכל אופן, משה מבקש שיהיה איש על העדה שיהיה מתאים, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה, כלומר שזה יהיה מנהיג שבאמת הוא יהיה רועה אמיתי. ואומר השם אל משה, קח לך את יהושע וכו' וכו', בעצם ממנה את יהושע בן נון להיות הממשיך של משה רבנו. מה זה השם הזה? אלוהי הרוחות לכל בשר. אומר רש"י, אלוהי הרוחות, למה נאמר? אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד. ואינן דומים זה לזה. הם לא דומים, יש גוונים באנושות, בבני אדם, בעמך ישראל. יש גוונים שונים הרבה, כשם שפרצופיהם שונים. כך דעותיהם אינן שוות. אז מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. כלומר, צריכה להיות למנהיג היכולת הזאת להכיל את כל הגוונים שיש בעם ישראל. עכשיו, בדור הזה מישהו יבין את זה, שתשמע, אתה יודע, המנהיג צריך להיות לא יודע, אולי רפורמי, כל דבר צריך להקשיב, לפי דעה כזאת, לפי דעה כזאת, שמע פלורליסטי כזה. ובכן, שימו לב, הרי פה מדובר שמשה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, שיפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש כזה, מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. ברור שאין הכוונה היא לדעה שהיא נגד הקדוש ברוך הוא, על זה אף אחד לא התכוון. ודאי שמשה רבנו לא מתכוון כל אחד ואחד לפי דעתו, גם אם הוא מורד בהשם וכו'. בוודאי שהכוונה היא שכל אחד ואחד לפי דעתו, לפי דרכו בעבודת השם, לפי הדרך שלו להתחבר לקדוש ברוך הוא. מכל מקום, עדיין אנחנו רואים פה את בקשת משה, שהקדוש ברוך הוא ימנה מנהיג על העדה, שיצא לפניהם, יוציאם, יביאם, ושיהיה, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. בסדר, נפלא. מיד אחרי זה, מגיע פתאום פרשת קורבן התמיד. אפשר להגיד שאין קשר, תכף נראה שיש קשר וקשר עמוק. בואו נראה. מקור ב', במדבר כ"ח, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ואמרת עליהם, את קורבני, לחמי, לאישה, ירח, ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, קורבן התמיד. אומר רש"י, צב את בני ישראל. מה אנחנו יכולים להגיד? בסדר, היה לפני רגע על פנחס, מינוי מנהיג, על יהושע, מינוי מנהיג אחרי משה. ועכשיו יש קורבן התמיד, מי אמר שיש קשר? אבל רש"י, בשם המדרש כפי שנראה בהמשך, קושר בין שתי הפרשיות, קושר את הסמיכות הזו. אומר רש"י, צב את בני ישראל, מה אמור למעלה? יפקוד השם, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. אתה דואג שאני אמשיך לדאוג לעם ישראל? מה שאתה צריך לדאוג זה לא שאני אמשיך לדאוג לעם ישראל, אתה צריך לדאוג שבני ישראל ימשיכו לדאוג ולהתחבר אליי. כדי איתה בספרי, אומר רש"י, מה יש בספרי? אז אומר המדרש בספרי פנחס קוף מבית, אומר המדרש כך, צווה את בני ישראל, למה נאמר? לפי, הכל בדילוגים כמובן, כי אין מקום על הדף, אז למה נאמר? לפי שהוא אומר, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. משל למה הדבר דומה? ושימו לב שהספרי בעצם קושר את קורבן התמיד עם המנהיגות בישראל, ועל פניו, אנחנו אומרים, מה הקשר? יש קורבן תמיד, בוקר וערב, בסדר, כל הכבוד, שני כבשים כל יום בבית המקדש, נהדר, יפה מאוד, קורבן התמיד. מה זה קשור לפקוד השם ולהוהר וכל וכל בשר יש על העדה, אשר יצא לפניהם, יבוא לפניהם, ולא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רואה? מה זה קשור? אומר הספרי, משל למה הדבר דומה? למלך שהייתה, רחמנא ליצלן, אשתו נפטרת מן העולם. הייתה מפקדתו על בניה. אמרה לו, המלכה למלך, בבקשה ממך, היזהר לי בבניי. אמר לה, אומר לה המלך למלכה, עד שאת מפקדתני על בניי, פקדי את בניי עליי, שלא ימרדו בי, ושלא ינהגו במנהג ביזיון. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עד שאתה מפקדני על בניי, פקוד את בניי עליי, שלא ימרדו בי, ושלא ימירו את כבודי באלוהי הניכר. לכך נאמר צו. כרגע צו את בני ישראל. כרגע מה זה נראה? זה נראה כאילו משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה צריך לדאוג לעם ישראל גם אחרי שמשה רבנו הולך מן העולם. בבקשה, תפקוד להם איזה מנהיג טוב, אתה אלוהי הרוחות לכל בשר, תעשה איש כזה שידע באמת ללכת כנגד רוחו של כל אחד, שינהיג אותם כפי שאתה רוצה וכולי וכולי. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה בלחץ, אתה בלחץ על בני ישראל שאני אמשיך להנהיג אותם על ידי מנהיג, איש על העדה וכולי. אתה צריך להיות בלחץ בכיוון ההפוך. אתה צריך להיות בלחץ שבני ישראל ימשיכו להתחבר אליי. שם נמצא, אם יש בעיה, שם היא נמצאת, כן? עכשיו, זה נשמע כאילו, אתה דואג להם, תדאג לי, אתה דואג לאיך אני אתייחס אליהם, תדאג איך הם יתייחסו אליי. אבל אנחנו, יש פה לדעתי הקטנה עומק עצום, וכפי שנראה בהמשך, גם הדברים מתבססים מתוך דברי הפרשנים שנראה בהמשך, שלמעשה, משה רבנו אומר לו כך, אני דואג האם יהיה לבני ישראל איש על העדה, שידע לחבר אותם אליך, כל אחד לפי רוחו, כן? עונה לו הקדוש ברוך הוא, אתה תדאג לזה שהם יקריבו את קורבן התמיד, תדאג לזה שהם ימשיכו להתחבר אליי, ממילא גם המנהיגות שלהם תלך על דרך הטוב. כלומר, כשאתה דואג לאיזה עניין, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, חפש את השורש. השורש של המנהיגות בישראל, מנהיגות כזאת שתדע להוציא ולהביא ולהוליך את עמך ישראל בצורה שעמך ישראל ירגיש שהוא מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא, מתחילה מקורבן התמיד, מזה שהם ידאגו עליי כביכול, להיות מחוברים אליי. מזה תצמח המנהיגות גם אצלם. כלומר, זה לא כאילו, מה אתה דואג להם, תדאג לי, זה יותר בעיה. אלא אותה נקודה שמשה רבנו דואג עליה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, השורש של המנהיגות בישראל מונחת בקורבן התמיד, בכיוון ההפוך, במה הם מקריבים אליי. אם הם יקריבו את קורבן התמיד אליי, ממילא גם יהיה להם איש על העדה כמו שצריך שיוציא ויביא אותם, ולא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רואה. אז לפי זה, לפי ההסבר הזה, יש קשר עמוק בין המנהיגות של איש על העדה, שהיא בעצם מנהיגות אמיתית, ישראלית, לא יש לו כך וכך מתפקדים, הצליח לשבת על הכיסא, וכל המדינה סובלת. לא זו הנקודה. אלא פה מדובר על איש על העדה הממשי, כזה משהו שיודע להוליך את דבר השם לעם ישראל. יש קשר ישיר בין מצב המנהיגות בעם ישראל לבין קורבן התמיד. אתה מסתכל על קורבן התמיד ואומר, אחי, מה הקשר? מה הקשר בין הקרבת קורבן התמיד לפתרון הנקודה הזאת שמשה רבנו מבקש, ריבונו של עולם, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה, אל תביא לי מנהיג כזה, שהוא יודע לחלק הוראות יופי, אבל הוא מפיונר, הוא בנוי על זה שיש לו, הוא מלך הקומבינות, אני לא מחפש מלך קומבינות, אני צריך מישהו שיהיה כמו רואה צון, שידע להוליך את עמך ישראל, להתחבר אליך. אם אין מנהיג כזה, זה כמו צון שאין להם רואה. כי הרואה שלהם הוא עסוק בקומבינות. אני צריך מנהיג אמיתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מנהיגות אמיתית קשורה לקורבן התמיד. אם אתה תדאג שעם ישראל יקריב את קורבן התמיד, ממילא תהיה מנהיגות אמיתית. אבל מה זה הנוסחה הזאת? מה זה המשוואה הזאת? מה קשור זה לזה? אז אומר לנו אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, מקור ג', למה סידר פרשת הקורבנות, גם הוא שואל את אותה שאלה, הוא לא מתייחס באדישות לסמיכות של קורבן התמיד למינוי יהושע. גם הוא אומר, כמו שהספרי, אז אור החיים ממשיך באותה דרך. למה סידר פרשת הקורבנות במקום זה אחר מינוי יהושע? ולא במקום שציווה לקורבנות בפרשת אמור. אומר אור החיים הקדוש, מה עושה פה קורבן התמיד? מה הוא עושה פה? הוא בחומש הנכון? היה צריך להיות פרשת אמור שם בויקרא. מה פתאום שמו את פרשת התמיד אחרי מינוי יהושע? עכשיו, האור החיים מחדד לנו את שאלת הספרי. בעצם האור החיים אומר לנו, אתה מבין למה הסמיכות? לא סתם למה זה סמוך לזה, אלא לכאורה פרשת התמיד, מה היא עושה כאן בכלל? זה לא המקום שלה. צריכה להיות בחומש ויקרא. מה היא עושה פה פתאום אחרי מינוי יהושע? אומר האור החיים, ואולי שבא לומר שאם ירצה, תשמעו, זה פירוש מדהים. אני חושב רק הציוני הראשון של העת החדשה, רבי חיים בן עטר, שבא להקים פה את מדינת ישראל 157 שנים לפני הרצל, רק הוא יכול לחשוב על זה, ממש ככה. ואולי שבא לומר, שאם ירצה יהושע להקריב תמידין ומוספין משלו, שאינו רשאי. כלומר, מה פירוש? הרי אנחנו יודעים שאת קורבן התמיד אפשר להביא רק מהקופה הלאומית, מהקופה הציבורית, שהיא נאספת ממחצית השקל. כלומר, יחיד לא יכול להתנדב קורבן תמיד. אז אומר יהושע, גם המנהיג, הכלל ישראלי, השליט, המלך, כן? ירצה להגיד, טוב, אבל אני לא יחיד רגיל, אולי אני המנהיג, אז אני הציבור, אז אני כן יכול לתרום את קורבן התמיד. אז אם ירצה יהושע להקריב תמידין ומוספין מי שלא, שאינו רשאי. הגם, אומר אור החיים, שדין ציבור יש לו, מנהיג, יש לו דין ציבור כדי מוכח מכמה מקומות. כלומר, באמת המנהיג, הוא מייצג את הציבוריות בפרטיות שלו. הפרטיות שלו היא שייכת לציבור. ואז ממילא כשהוא, לדוגמה, מכבדים אותו, מכבדים את הציבור, מזלזלים בו, מזלזלים בציבור. אז הוא אומר, למרות שהמנהיג הזה לכאורה, הוא ההתגלות של הציבור, כי הוא החניך תורן שיושב על הכיסא של הציבור, אז שם הציבור עליו, על פרטיותו. למרות זאת, הוא בא להגיד שאם יהושע רוצה להקריב את קורבן התמיד, לא. אתה ציבור, אבל לא עד כדי כך. בכל זאת, אתה פרט שמתגלה בו הציבור. לזה סידר מצווה זו אחר מינוי יהושע, וציווה בה שתהיה משל ציבור, ולא תהיה משל יחיד, כפי שחזל דרשו, בניגוד לצדוקים, שניסו לטעון שיחיד יכול להתנדב קורבן ציבור, קורבן תמיד, לחמו בהם, וכשניצחו אותם, עשו מזה יום שמח, ותכף נראה ברב קוק מה הסבר, מה עומד מאחורי הוויכוח, אבל מכל מקום, הקורבן התמיד הוא משל ציבור, תשמרו להקריב לי במועדו, זה שמשל ציבור. אז גם יהושע, שהוא לכאורה יש לו דין ציבור להרבה דברים, כלומר, שימו לב, המנהיג בישראל, אסור לך להתבלבל, גם אם הציבוריות הישראלית, הממלכתיות הישראלית מתגלה עליך, על יחידיותך, על פרטיותך, שהיא בעצם הופכת להיות כלל ישראלית, עדיין, כללות ישראל זה עדיין מדרגה מעליך. מה יש פה? אז שימו לב, אומר הרב קוק, בוא נבין את הדברים קצת יותר בעומק, אומר הרב קוק, פה מקור ג' שורה שלישית, משפט כהן, קוף קף דלת, אומר הרב קוק, ומה שרצו הצדוקים, שיחיד יהיה מתנדב ומביא תמיד, אז מה הוויכוח? יחיד כן יכול להביא כתמיד, לא יכול להביא תמיד, מה רצו הצדוקים? אומר הרב קוק, בא מפני שלא הודו, שיש בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת, מה שלא נמצא בכל עם ולשון, כלומר, כלל ישראל שונה מכל אומה אחרת, לאומיות ישראלית שונה מכל לאומיות אחרת, אמריקאית, צרפתית, אנגלית, לא משנה, שונה, זה שונה, הדבק של הלאומות הישראלית, שונה מכל אומה ולשון. למה? שכל אומה, אומר הרב קוק, עיקר הקיבוץ שלה, מה מקבץ אותה, מחבר אותה, הוא כדי להיטיב ליחידים הפרטיים. אבל הכלל מצד עצמו, אין לו מציאות עצמית, ונמצא שערך הציבור הוא בבחינת שותפים. כלומר, אומר בעצם הלאומיות הגויית, זה שותפות, חברת אחריות גדולה. אז בעצם העיקריות של הלאומיות זה חלקו של היחיד בתוך הציבוריות הזאת, כן? כלומר, אני הכנסתי, קניתי מניה בתוך החברה הזאת, האמריקאית, צרפתית, אנגלית, לא משנה מה, אז אני עכשיו, יש לי מניה של יחיד בתוך הכלל. מה זה הכלל? אוסף הפרטים. אין בזה יותר מאשר זה. לאומיות היא שותפות. אבל באמת לגבי ישראל, ציבור ושותפין הם שני מושגים. זאת עמקות שהדור הזה, אם יבין אותה, אנחנו נעלה קומה בגדול. לגבי ישראל, ציבור ושותפים הם שני מושגים. כלומר, כללות ישראל זה לא שותפים, זה לא אוסף הפרטים. מפני שיש בציבור של ישראל קדושה ומציאות כללית, שאינה נערכת כלל, כלומר, היא לא יחס של כלפי החלק של כל פרט. כלומר, זה לא אוסף חלקי הפרטים, כללות ישראל. והיא עומדת למעלה מגדרי חלוקה. בכלל אי אפשר לחתוך אותה, את כללות ישראל, זה ישות אחת, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ובשביל כך קורבנות ציבור צריכים להיות משל ציבור דווקא, שזהו עניין הקדושה של הכלל כולו. שימו לב, כלל ישראל זה לא אוסף כל הפרטים. נעשה משאל עם על ירושלים, על ארץ ישראל, הרב ציודה אמר להם, מה משאל עם? תשאלו את כל הדורות של עם ישראל. לא כולם נמצאים פה, רק אלה שבתורנות מטבח, יש כאלה שעכשיו באוהל, בשמיים. כללות ישראל זה השכינה, כמו שאומר גם אור החיים הקדוש בעצמו, וגם רב צדוק, וגם השפת אמת, רב ציודה מביא אותה, ברב קוק, כללות ישראל זה השכינה, כלומר יש בשמיים. מעיין נשמתי שהוא נשמה אחת ממש, אחת גדולה, וכל יהודי מקבל קו אורה מאותה נשמה. הפרטיות שלך אינה אלא בעצם התפקיד שלך על אותה נקודת כלל שנמצאת בך. כלומר, הנשמה של כל יהודי היא משהו מכלל ישראל שנמצא בתוכנו. נשמת היחיד היא בעצם כללית, היא לא פרטית שלו. אז מאיפה באה הפרטיות? כי כרגע אותו קו אורה כללי נמצא אצלי, ואני אחראי עליו. אז לכן חייך קודמים, לא חייך קודמים, כי בסופו של דבר כל אחד הוא פרט לעצמו. ממש לא. לא עניי ביתך ועירך קודמים, כי קודם כל אדם צריך לדאוג לעצמו. זה ממש לא הנקודה. אלא הנקודה העיקרית היא שאתה בעצם מופקד על החלק הזה של כלל ישראל. אז תעשה את תפקידך קודם כל. אבל מצד האמת, חייך, או ביתך, או עירך, זה לא שונה מחיי יהודי אחר, כי בעצם כל החיים של כל היהודים זה נשמה אחת לגמרי. אז לכן בעם ישראל, בשונה מכל העמים, יש נשמה אחת גדולה שממנה כל יהודי מקבל את נשמתו. אז יש מציאות של כללות ישראל, וכלל ישראל, השכינה מקריבה את קורבן התמיד. אז אפילו יהושע, שהוא מנהיג כלל ישראלי, וממילא על פרטיותו חל אור הכלל, אבל בוא נזכור שבסופו של דבר תהיה המנהיג הכי גדול, כללות ישראל זה מעליך, אתה למען כלל ישראל, מתוך כלל ישראל, כלל ישראל זה מעליך. עכשיו שימו לב, אפשר לקחת את הדברים לאיפה ששאלנו בהתחלה, שאלנו בעצם, משה אומר לו, תמנה מנהיג שידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד, שצריך, יהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, אז מנה מנהיג, איש על העדה וכו'. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה רוצה מנהיג כזה, זה צריך להיות מנהיג שזוכר שאפילו שהוא המנהיג השולט כל הכבוד, כלל ישראל זה מעליך. אתה יחיד שזכה שפרטיותו עלה, שעל פרטיותו יתגלה האור של כלל ישראל. אבל בסופו של דבר, כשאתה מגיע לקרבת קורבן התמיד, תזכור, קורבן התמיד מקריב אותו כלל ישראל, ואתה כיחיד, אפילו אם אתה המנהיג של כלל ישראל, לא יכול להקריב את קורבן התמיד, כי אתה פרט. אתה פרט שאור הכלל מופיע עליך, כל הכבוד, אבל בסופו של דבר אור הכלל הוא מעליך. וכאן נמצאת נקודה שהרבה מאוד מנהיגים, באיזשהו מקום, כשהם הופכים להיות מנהיגים ומצליחים לבסס את שלטונם, עושים בזה כבתוך שלהם. הם חושבים שזה כבר החצר הפרטית שלהם. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, כל זמן שמנהיג יזכור שהאור של כלל ישראל זה מעליו, כפי שמבטא קורבן התמיד שבא אך ורק מקופת הכלל, כן? ככל שהיחיד יזכור, ככל שהמנהיג יזכור את זה, כך בעצם יהיה המנהיג כזה שיכול לגלות אור השם בכל יהודי ויהודי בפרטיותו. כי כל, כי יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, הירידה לפרטיות מתחילה מזה שהמנהיג יודע שיש אור כלל ישראל שמתגלה בכל יחיד ויחיד, ורק ככה הוא יכול בעצם להאיר לתוך כל יחיד ויחיד, כשהוא רואה את כל פרט ופרט, איך הוא בעצם גילוי נוסף של האור הכלל ישראלי. כשהוא רואה שבעצם כל ההתפרטות וההתגוונות הגדולה, כל ההתפרטות וההתגוונות הגדולה של כל פרט ופרט בעם ישראל אינה אלא גילוי של האור של כללות ישראל. כי האור של כללות ישראל הוא בעצם השורש של כל החיות שיש בכל אחד ואחד, והיא השורש של כל הגיוון שבשיא האינדיבידואליות הייחודית של יהיו לך לבדיך ואין כפילות בנשמות, וכל אחד יש בו נשמה ייחודית. למה? דווקא משום שהוא בא מתוך כלל ישראל, וכרגע האור הזה של כלל ישראל נמצא רק אצלו. אז בעצם ההתגוונות הרבה הזאת באה מתוך הכללות. עכשיו, המנהיג עצמו גם מצד יכולתו להתייחס לכל פרט כגילוי של הכלל, ואז הוא יודע שיש גוונים שונים בעם ישראל, ובעצם כולם אחד למרות הגיוון שבהם, וגם מצד הגאווה שלו, שהוא לא מתגאה, כי הוא זוכר והוא יודע שהאור של כללות ישראל זה מעליו, והוא יחיד גם הוא בעצמו שזכה שאור הכלל יאיר עליו למען כל הפרטים האלה. ולכן פרטיותו צריכה להיות כלל ישראלית, שהוא מסוגל להתעלות למקום שהוא יכול להאיר לתוך כל אחד לפי רוחו, מתוך ראייתה, מתוך השור של כללות ישראל. אז זה בעצם יוצא הסבר מאוד טוב של מה הקשר בין המנהיגות שמשה רבנו מבקש לבין קורבן התמיד. אומר לנו הרב קוק בעניין הזה של התמיד עוד הסבר נוסף של הבנה של חשיבות התמיד, שממנה נוכל גם כן להבין עוד עמקות נוספת בכל העניין של הקשר בין מינוי יהושע ובכלל שימור המנהיגות של גילוי אור השם בעולם לבין קורבן התמיד. אומר לנו הרב קוק במקור ד' עולת ראיה חלק א' עמוד קוף קף ז', ונקריב לפניך קורבן התמיד. זה מתוך האי רצון שאומרים לפני אמירת קורבן התמיד בבוקר. ונקריב לפניך קורבן התמיד שיחפר בעדנו וכו'. אז אומר הרב קוק, אותה השטיפה, שטיפה זה כמו זרימה, מים ששוטפים, כן? של הקדושה התמידית, אשר אין מעצורים לה, ושהיא תמיד פועלת וחיה, שזוהי הפעלת קדושת קורבן התמיד, מה פירוש? אומר הרב קוק, תדע לך, יש זרימה של קדושה תמידית. זה לא איזה אירוע של יום א', רחמנא ליצלן, אלא זה כל הזמן הקדושה זורמת, זה זרימת חיים. קדושה תמידית שאין מעצורים לה ושהיא תמיד פועלת וחיה. אז זה אומר, זה מה שמפעיל הקדושה של קורבן התמיד. אומר, היא נפגמה בייחוד על ידי חורבן בית המקדש. אומר, חורבן בית המקדש פגע בעיקר בנקודה הזאת, שלא מרגישים את התמידיות, את הזרימה השוטפת, חיה, פועלת, ללא מעצורים, כל הזמן הקדושה פועלת וחיה וזורמת. ואומר הרב קוק, אף אם בעת רצון, לפעמים, אור קדוש מופיע מתוך מחוואו. הרי זהו רק מזמן לזמן. כלומר, היום זה מופיע כמו התגלות קדושה נעלם, התגלות קדושה נעלם, יוצא מהמחווה, חוזר למחווה. אבל המשך הקדושה התמידית, כלומר שאתה כל הזמן בחיים, מסתובב ברחוב, יש קדושה. אתם יודעים שלפי המקובלים, מה שאנחנו מגיעים היום בתפילת 18, הם היו מתחילים ברחוב. ברחוב, ביום יום, עוד לפני שבן אדם בכלל התפלל, כבר היה את הקדושה הזאת באווירה הרחובית. היא הייתה כל כך, זה זרימת הקדושה התמידית. אז אומר, אבל המשך הקדושה התמידית שרק היא אינה הערובה לבלי היכשל בכל חטא אבון ופשע באורחות החיים השוטפים. כלומר, זה מה שמציל אותנו מלהיכשל באורחות החיים של השוק, של החיים, של ההתמודדויות ושל הפוליטיקה כשמדובר על מנהיגות וכו'. זהו דבר שאי אפשר להשיג אותו. כי אם כשנקריב לפניך את קורבן התמיד, שזוהי סגולתו המיוחדת, להכניס בקרב נפשנו בעולם ההוויה בכללו את יסוד חיי הקודש הזורמים תמיד באורם הבהיר. כלומר, כדי להיות שמורים מכל חטא ואבון, כדי שבאמת נצליח להתמודד עם המציאות ולהיות מנהיגים כאלה, איש על העדה כזה, שיודע למשוך את אור השם לתוך כל הפרטי פרטים של המציאות, צריך זרימת קדושה תמידית, וזה רק כשהקדושה היא כמו זרימת חיים ששופעת ונובעת ללא הפסק. שיחפר בעדנו, ממשיך הרב, רק הקדושה התמידית, לא המקרית הבאה מזמן לזמן, היא יכולה לעצור את כל פרץ, כל אין פרץ ואין יוצאת ואין זבחה ברחובותינו, פרץ כוונה עם לשון פריצות, אז היא יכולה לעצור את כל פרץ בשטף החיים, ולהפוך במרוצת מהלכה הבלתי פוסק, כלומר, שכל הזמן בן אדם חי בזרימת חיים של קדושה, את כל הכוחות הגנוזים, וכאן משפט ביניים, אשר כשאין שטף קודש תדירי בחיים, כלומר, כשאין שטיפה כזאת של זרימת קודש תמידי, יוצאים הם לפעמים בצורה של קלקול והריסה, הממיתים חרפה לשמת האדם ואור קדושתו, אבל כשזה במרוצת מהלכה בלתי פוסק, אז עוד פעם, רק הקדושה התמידית יכולה במרוצת מהלכה בלתי פוסקת להפוך את כל הכוחות הגנוזים לכוחות ניסאים, שביכולתם הוא העוז לעצור כל עניין רע, ולפעול את המפעל של החיים האלוקיים הטהורים במרוצתם. אומר לה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה מבקש ממני איש על העדה, שלא תהיה עדת השם, שזה בעצם עדת השם, כצור שאין להם רואה, למה? כי הרואה הזה, אם יהיה רואה כזה שלא יודע לנהל את הצון כעדת השם, להבין שצריך לחבר כל יהודי לקדוש ברוך הוא לפי דרכו, ולא ידע לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אז מנהיג כזה, זה כמו הצון אין לו רואה, לצערנו אנחנו תואמים את זה כבר הרבה מאוד שנים, זה צון אשר אין להם רואה. אז אומר, זה לא יעזור לי שיש מנהיג טכנוקרט שידע לעשות את הקומבינה בתוך המפלגה ולגייס את המתפקדים ככה שהוא בונה לעצמו איזה מין בונקר והוא השליט וזהו ונגמר, זה מה יש, אתה מגיע לבחירות, אתה צריך לבחור ממה שיש. כן? זה שהיית רוצה משהו אחר לגמרי ואין בה נמצא שום דוגמית כזאת, זה אין מה לעשות, זה מה יש, תבחר את הרע במיעוטו. זה אומר, זה קצור על אשר אין להם רואה. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה צריך שזרם הקדושה התמידי, שהכל יהיה מתוך קודש, מתוך זרימת חיים של תורה, מתוך חיבור תמידי לקדוש ברוך הוא. כשיש שטף של קדושה בתוך עם ישראל, ופרט כשהמנהיג יהיה כזה, שהוא חי את החיים בזרם תמידי של קדושה, אז מלא אור החיים יאיר בתוך נשמתו, בתוך נשמת כלל ישראל, וזה כבר ישטוף את כל הרע, ואז הוא יהיה רואה כזה שתהיה עדת השם כצון אשר יש להם רואה, שידע לחבר את כולם לקדוש ברוך הוא. זה בעצם קורבן התמיד, קודם אמרנו לפי רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שזה ההבנה שכללות ישראל, זה נשמה אחת גדולה, וכל פרט מתגלה מתוכה, וגם המנהיג עצמו לא יכול להקריב, להתנדם, קורבן התמיד, כי כללות ישראל זה מעליך, ואתה תזכור שאתה משרת של כללות ישראל, עם כל הכבוד שנותנים לך, הוא בעצם כבוד של כלל ישראל, וככה תהיה משומר כמנהיג, שאתה מנהיג את עדת השם, זה יסוד אחד. יסוד שני שלמדנו עכשיו, אתה צריך להיות, והדור צריך להיות כזה, שהקדושה התמידית כל הזמן זורמת בו. אין עצירה, אין רפורמה, אין הפסקה, אין חיתוכים. אנחנו עם השם. זורמים עם השם, בחיים, בכלכלה, בחברה, בפוליטיקה, בכל דבר שעושים, הכל עם שם השם שגור בפינו, אז בזרימה תמידית כזאת, שכל הזמן באים מתוך קדושה, ממילא הזרימת חיים הזאת שוטפת את כל הלא טוב, וככה אנחנו נעשה מובטחים מכל דבר לא טוב. אז כאן בעצם הגענו כבר למקום גם של זרימת חיים אלוקית תמידית, שדווקא היא מבטיחה את יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר יצא לפניהם ויבוא, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצורן אשר אין להם רואה. טוב, אז זה נקודה אחת. עכשיו ניקח את הדברים עוד יותר עמוק. אומר הרב קוק, בתמיד של בין הארבעים, שימו לב, בתפילת מנחה, כותב הרב קוק בעולת ראייה, מקור ה', עולת ראייה א', עמוד תף זין, תף ח'. אומר הרב קוק ככה, בתמיד הייתה כלולה כללות ניצוצי החיים של הנפש הבהמית של כל ישראל. קורבן התמיד בא לטפל במישורי החיים הבהמיים, הפירוש הארציים, הגופניים, כן? והיה מתעלה בכללו על ידי הקרבתו. ואימו היו מתעלים כל ניצוצי החיים שירדו בכל עונה מעונת היום על ידי ההליכה השפלה של החיים. כלומר, כשאת כל היום בן אדם היה בתוך התמודדויות ארציות, גשמיות וכו', בא תמיד של בין הארבעים, ובעצם מתעלים כל ניצוצי החיים שירדו על ידי ההליכה השפלה של החיים, הכל היה מתעלה. ולא עוד, אלא שהכוחות הירודים וההרגשות והרצונות, המחשבות והמנסים הנגררים עמהם, כל הכוחות הירודים שבאדם, היו מתרוממים למעלה למעלה, והיו האבונות מתכפרים, ורישומם נמחק, והם מתהפכים לזכויות, ואור השם מתדבק ומתחבר עם נשמת האומה כולה, על ידי עלייה זו, קורבני, לחמי, לישי, ויש לרב הסבר, בתחילת עולת ראייה על כל הביטויים האלה, קורבני מלשון קרבה, לחמי, כמו שהלחם קושר את הנשמה עם הגוף, כך גם כן הקורבן התמיד קושר את הרוחניות עם עם ישראל, לישי, וזה הופך את כל החיים כולם להיות מלאי אור השם, וככה ממשיך הרב פה ואומר, ורשימה גדולה מעלייה זו, כלומר, היום אין לנו קורבן תמיד, אז איך אנחנו יכולים לחבר את כל חיי הארציות, הממלכתית, הפוליטית, החברתית, הכלכלית, המעשית, הגופנית, לפעמים קצת בהמית וכו'. איך אנחנו יכולים לרומם את כל זה? שזה יהיה כצורן אשר יש להם רואה. שיהיה ברור שמדובר פה בעדת השם. איך אנחנו עושים את זה? אז אומר הרב קוק, ורשימה גדולה, כלומר רושם גדול מעלייה זו, ירגיש כל אחד מישראל לפי מעלתו, מאמירת פרשת התמיד בכל יום, היום זה להגיד את התמיד, שהיא עושה בסגולתה מעין פעולתה העליונה של העשייה הגמורה. כלומר, כשהיו עושים בפועל את קורבן התמיד, האמירה היום היא עושה קצת מעין זה. וכפי אותה המידה שהמעשה הגמור הוא יותר חזק מהאמירה, ברור שכשהם עשו, הקריבו את קורבן התמיד, זה הרבה יותר חזק מלומר את קורבן התמיד, היו כוחות החיים יותר חזקים. כלומר, בזמן, אומר הרב קוק ככה, היום אנחנו רק אומרים את קורבן התמיד. הוא אומר, כן, אבל גם כוחות החיים הגופניים שלנו הרבה פחות חזקים ממה שהיה פעם. כלומר, בזמן שהקריבו קורבן התמיד, הכל היה יותר גדול. כלומר, גם כוחות החיים היו יותר חזקים, ואז ממילא גם כוחות הבהמיות, כלומר גם הצד הגשמי, הגופני, אז בעת שהקריבו את קורבן התמיד היה הרבה יותר חזק, וירידתם העמוקה יותר חזקה, ממילא גם הירידות היו יותר גדולות, וממילא הייתה עלייה על ידי קורבן התמיד בפועל יותר אמיצה, וצריכה לכוח יותר מרובה, הכל היה יותר בעוצמות, כלומר החיים יותר חזקים, ממילא הירידות יותר חזקות, וממילא העליות יותר נהדרות. ממשיך הרב ואומר, כמובן יש להחיים המפעמים בכוח רב ערך יותר עליון, באין ארוך ואין דוגמה כמעט, לגבי החיים שהם רק צל חיים לעומת החיים הגמורים כשהם מלאים בחילם, בית אשר הכבוד עומד במלוא קומתו וזיו חיה הוא בבית חיינו. אומר, אנחנו היום רק בצל חיים, לא מופיעים במלוא העוצמה של החיים. אבל חסד עליון אינו עוזב אותנו, וגם בעבדותנו בזמן הגלות בחר בנו לחלקו, ומעשינו הקטנים, עם שיח שפתותינו, עושים גדולות הנצורות, שבמלות החיים בכל צביונם, כשנחזור חזרה לכל הצביון היהודי, בית מקדש, כהונה, מלכות וכו', נבואה, רק אז יגלה ערכם הנשגב. מה אומר הרב קוק? אומר הרב קוק, תראה, היום אין לנו קורבן תמיד, כי גם החיים שלנו פחות עוצמתיים, שימו לב, אבל הרי ככל שאנחנו נעשים יותר במדינת ישראל, יותר יושבי ארץ ישראל, יותר בעלי חיים כלכליים ארציים, אז כך גם כוחות החיים מתחילים להתעצם בתוכנו. ממילא החיים נעשיים יותר חזקים ויותר חזקים. ממילא גם הירידות הבהמיות נעשות יותר חזקות ויותר חזקות, ודי לחכימה. ואנחנו פתאום מתמודדים עם ירידות בהמיות שלא חלמנו שנצטרך להתמודד איתן. אז בעצם מה זה? זה תוצאה של התגברות כוח החיים, שהחיים נעשים חזקים יותר, גם הירידות נעשות נוראיות ופשוט נוראיות, אם שאני לא יודע איזה מילה להגיד בעדינות, פשוט נוראות ואיומות. אבל אז בעצם הדרישה לקורבן התמיד והצורך בקורבן התמיד הולכת וגדלה. כלומר, האמירה של קורבן התמיד שהספיקה לזמן גלות, אנחנו מתחילים להרגיש שהיא כבר לא כל כך מספיקה. שבעצם כדי למנוע את הירידות, כדי להביא את הזרם של כללות ישראל, שיזרום חזק וישטוף את כל הפרץ, את כל הדברים הלא טובים, חסר לנו היום קורבן התמיד יותר מאי פעם. כי בזמן גלות, כוחות החיים היו חלשים, אמירת התמיד הייתה מספקת. אבל ברגע שחוזרים לחיים ישראליים, בארציים, במדינת ישראל, עם מנהיגות ארצית, כלכלית, פוליטית, חברתית, אתה מתחיל לגלות את כוחות החיים הטובים שבנו, העוצמתיים שבנו. עם העוצמות גם מגיעות ירידות גדולות. חיים חזקים, ירידות נוראיות ואיומות. וכאן יש צורך עצום בקורבן התמיד, אבל רחמנא ליצלן, עוד לא זכינו לבניין בית המקדש. וכאן מגיעה, תסתכלו לי על הביטוי, התקיעה הגדולה. ממש ככה. אנחנו דור שמצד אחד יש בו חיים עצומים, אדירים. דווקא משום כך בדור הזה יש ירידות בהמיות נוראיות ואיומות, ואמירת קורבן התמיד קצת מוציאה את הבהמיות, אבל היא מתחילה להיות כבר לא מספיקה. אבל שימו לב, עדיין אומר לנו בעצם פה, העומקות של דברי הרב, זה שאומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תביא מנהיג שידאג שהם לא ירדו להיות בהמות. תביא מנהיג, יפקוד השם אלוהי הרוחות, שידע לסבול את דעתו של כל אחד, ולחבר את כולם, כל אחד איפה שהוא נמצא, אליך, שלא יהיה עדת השם, שהם עדת השם, כצון אשר אין להם רואה, שלא ידע לנהל אותם כעדת השם. אז תמנה איש על העדה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשהם יקריבו קורבן תמיד, ממילא המנהיגות שלהם תהיה מנהיגות כזאת, של התגלות אור השם בארץ, משום שקורבן התמיד מוציא אותם מהבהמיות, וככה תקבל מנהיגות שהיא לא בהמה גסה, קומבינות, כסף, שוחד, לכלוך, כלפי חוץ מוצגים, כמו איזה גואלי העולם, האנשים הכי עדינים והכי טובים, מאחורי הקלעים, חמנה לצלן. מי שמכיר מה הולך, שם יעזור. אז כל השחיתות הזאת שמאחורי הקלעים, היא בעצם תוצאה של חסרונו של קורבן התמיד, לא רק פיזית, אלא גם בעיקר במובן הרוחני והחיי, שקורבן התמיד היה מביא בתוך עם ישראל. ובעצם זה, אפשר להגיד, חלק מהמלכוד והתסכול שהדור שלנו חי בו. כלומר, החיים התחדשו, העוצמות נהיות יותר ויותר אדירות מיום ליום, האיומים הבהמיים הולכים וגוברים, הירידות נעשות יותר ויותר שפלות, וחורבן התמיד חסר לנו. וממילא החיבור אל הקדוש ברוך הוא חסר, ואז ממילא גם המנהיגות מיום ליום נעשית קטנה יותר, קטנה יותר, קטנה יותר. מישהו עובר ליד הכנסת ואומר, שם יושבים המנהיגים שלנו, מנהיגי האומה. כן, מישהו ככה מרגיש? שיספר לי. כולם עוברים שם, כן, שם יושבים החבר'ה של הקומבינות. אז זה מציאות של חסרונו של קורבן התמיד, שהוא בעצם החיסרון של ההבנה של כללות ישראל, זרימת אור השם התמידי, וההיטהרות מנפילות אל בהמיות, דווקא על ידי האור של קורבן התמיד. אבל הרב קוק לוקח אותנו למקום עוד יותר עמוק. אומר לנו הרב קוק באורות הקודש ג', מקור ו' פה אצלנו על הדף, אורות הקודש ג', עמוד כ"ט, מוסר הקודש כף ב', למה התחלתי לציין שזה גם מוסר הקודש כף ב' ולא רק בעמודים? כי יש אנשים היום שלומדים מתוך תוכנות, ואז זה לא עוזר לו, עמוד כף ת', כן? אז מוסר הקודש, כ"ב. אומר הרב קוק, הטבע בעצמו צריך שיתקדש על ידי מחשבתן של ישראל. כלומר, כל המציאות הגשמית צריכה להתקדש על ידי המחשבה של ישראל. כלומר, כשאנחנו שואלים, דור שלנו, טוב, עדיין אין קורבן תמיד, מה, זהו, עד שלא יבנה את המקדש, אין לנו פתרון? והרב קוק אומר, יש פתרון, אמנם גם בינתיים, אבל בכל זאת יש פתרון. הטבע בעצמו, כלומר, כל המציאות הטבעית הגשמית, צריך שיתקדש על ידי מה המחשבתן של ישראל. כל מה שחדירת הבינה המוארה באור האלוהי, חודרת יותר אל לבנת העולם וכל תכונותיו. מה זה הבינה הזאת? לימוד פנימיות התורה. ואם לא יכולים ממש פנימיות התורה, אז לפחות לימוד אמונה. כל מה שחדירת הבינה המוארה באור האלוקי, ואני אומר, בהקשר לשיעור שדיברנו על גמרא, אי אפשר להגיע לבינה אם אתה לא איש של גמרא. לא מדבר על נשים שיש להם בינה יתרה וכישרון רוחני מיוחד להבין גם בלי לימוד גמרא. אבל גברים שלא לומדים גמרא לא יוכלו להגיע לבינה כמו שצריך. אז אני אומר, אתה לא יכול יום שלם. בסדר, תעשה לך קביעות של חצי בשעה ביום, תעשה קביעות של שיעור דף יומי, תעשה קביעות של כמה שורות ביום. מה שאתה יכול. כדי שבכלל בכל הצד הבינתי, הפנימי, תבין נכון ולא תטעה. אז אומר, כל מה שחדירת הבינה המוארה באור האלוהי, חודרת יותר אל הבנת העולם וכל תכונותיו במעמדיו החומריים והרוחניים וכל שלשלותיהם, שימו לב מה הרב אומר. לא בינה רק שאתה יודע להגיד לי ספירות וכל מיני מהלכים בתוך הקבלה. לא כזאת בינה, אלא בינה שיודעת אחר כך לרדת לחיים ולהבין את העולם וכל תכונותיו במעמדיו החומריים והרוחניים וכל שלשלותיהם. כלומר, שתדע לקחת את הבינה הפנימית הזאת להבנת המציאות הפוליטית, החברתית, הכלכלית, כל תסבוכות החברה בישראל. מזדרחת, אז ככל שהבינה חודרת, אז ממילא מזדרך התורה של שמש צדקה, וההכרה איך יד אל עליון קונה שמיים וארץ, מובילה הכל בעצה ובתבונה, בחסד וברחמים, בגבורה ובמלכות מלאתית צדק. ההכרה הזו היא מתגברת. כלומר, היכולת לראות ולהבין את המציאות, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, איך בעצם הכל מובל בידיו יתברך, זה בא מתוך הבינה האלוהית הזאת. והאדם מתעלה, והעולם מתעלה עמו. כלומר, האדם כזה, שהוא בעצם מתחבר לקורבן התמיד, באמצעות ההבנה הרוחנית, הפנימית של קורבן התמיד, הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו. ושימו לב, מה זה תמיד עכשיו? עכשיו תמיד זה להבין שאין כזה דבר שזה מחוץ להובלת השם את עולמו. כלומר, קורבן התמיד, מה אומר? תמיד. מחובר. תמיד אור השם מנהיג את המציאות, בכל פינה במציאות, בכל התסבוכות שבמציאות, כולל התמודדות עם מנהיגים כביכול גדולים ומוצלחים, שמיוחצנים כהצלחה גדולה, והם בעצם מכסים על כישלונות אין ספור, ועל קומבינות שהשם יעזור לנו. אני קורא לזה קומבינות, זה אפילו יותר גרוע מקומבינות. אז הוא אומר, אדוני הנכבד, כשאתה תבוא עם בינה פנימית, ותדע להבין את הפנים של כל מה שמשתלשל במציאות, גם בצד החומרי, לא רק צד הרוחני, אז ממילא זה ההכרה, איך יד אל עליון קונה שמיים וארץ, מובילה הכל, היא מתגברת, והאדם מתעלה והעולם מתעלה עמו, העולם מזדקק, מתנקה על ידי מחשבת קודש זאת, עד שהוא מקבל הכשר של חידור, כלומר הוא נהיה כשר, לקבל חדירה של מה? לאור היותר עליון. וההופעה של הניסים והנפלאות הגדולות נעשית מותאמת לתכונתו. עכשיו אתה נעשה ראוי לניסים, עכשיו אתה נעשה ראוי לזה שאור השם מתגלה עליך. וכל מה שיותר יופיע, האור של הניסים העליונים, יותר ויותר תראה את אור השם ממש, איך הוא מנהל את עולמו, כה יגדל העוז של החשיבות הפנימית של הטבע היונקת מחוכמה של מעלה. ככה תתחיל לראות כמה הצד הגשמי הוא חשוב. כי החשיבות הפנימית של הגשמיות של הטבע יונקת מחוכמה של מעלה. כלומר, שיש אנשים היום שמחושבים את עצמם צדיקים גדולים, והם באמת צדיקים, אבל לא מבינים מספיק לעומק. עזוב אותי פוליטיקה, אז שולחים לשם איזה קומביניונר כזה שילכלך את הידיים, אומר לך הרב קוק, אדוני הנכבד, אתה לא רואה את אור השם שבטבע. לכן אתה מזלזל בכל המציאות הגשמית. אתה חושב שאתה כאילו הבית מדרש, ושם זה עזב, אחי, טעות, איפה התמידיות? איפה זרימת הקדושה התמידית שמקיפה את כל חגבי המציאות הפרטניים, גם המסובכים שבהם? אומר הרב, וכל מה שיותר יופיע האור של הניסים העליונים, ככל שתתחיל לראות יותר ויותר את שם השם שמתגלה בתוך כל המציאות הגשמית, ממילא יגדל העוז של החשיבות הפנימית של הטבע היונקת מחוכמה של מעלה. וזאת תורת האדם תמיד. זאת תורת האדם תמיד. זה היום יום שלך, זה הדקה דקה שלך. מה? להאיר את נפשו, לרוממה ולסגבה, לזכחה ולהאירה, עד שהאור העליון של הנשמה העליונה יחודר בכל חגביה. עכשיו תראו איזה עמקות יוצאת פה. בואו נקרא עוד קצת. וכן היא תורת העולם, לא רק האדם הפרטי, לחדו במעמקי הנפש העולמית, להבין מה קורה בעולם, במסתרי החיים של היצור, בתחבולות ויצרי לב האדם אל האדם, יחסים בין האדם לאדם. אותו האור העליון, אותם הגוונים הנעים של הקשת העליונה, יש פה קשת עם ים של גוונים, שזה בעצם דימוי לשכינה. ברית עולם בין השם ובין כל נפש חיה, עם כל הגיוון הגדול, להכיר ולהבין כי אלוהי הרוחות לכל בשר, ואלוהי כל בשר הוא, יוצרנו יוצר בראשית, וכל מעשינו פעלת לנו. כמה שזה יפה, וכאן מגיעה העמקות האדירה והנפלאה שעולה מתוך הפסקה הזו, ממש די מפורש, להבין את החיבור הזה. אומר משה רבנו, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. מה הוא רוצה? אז בדור הזה חושבים, כן, מנהיג פלורליסטי. ממש לא, זה לא הכוונה. אלא מנהיג שידע לראות איך בדעתו השונה והמגוונת של כל אדם, שהוא רוצה בטובת ישראל, מונח אור השם. איך מונח אור השם באלה שמאוד עסוקים ביישוב הארץ, אלה שעסוקים בשמירת שבת יותר, אלה שמורים, אלה שכלכלנים, אלה שפוליטיקאים, אלה שכל הסוגים והמינים. צריך לראות יהודי כזה, מנהיג כזה, שידע להוליך את אור השם לתוך כל פרטי המציאות, ולהבין בבינה עמוקה ופנימית, שזה אור התמיד, הקדושה התמידית, הכלל ישראלית. איך אור השם מתגלה תמיד, לכל פינה במציאות, גם הכי גשמית, הכי טבעית, הכי מסובכת, הכי מתוחבלת בין אדם לאדם. ואז אומר משה רבנו, איך נעשה את זה? צריך מנהיג שידע להוליך את אור השם לכל המציאות הארצית, לכל חגביה, כמו שאומר הרב קוק. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קורבן התמיד. אותה התמידיות, אותו אור של התמיד, הוא בעצם יאיר את עם ישראל ואת המנהיג בכלל, בוודאי, לראות את אור השם בכל פרט ופרט, איך בכל פרט הכי קטן מתגלה אור השם. אבל אנחנו, דור שלנו אומר, רגע, ומה נעשה אנחנו? הרי האמירה היא לא עוצמתית מספיק בשביל התמודדות כשהחיים חוזרים לפעול ולהיות חזקים, והירידות מלא גם גדולות, והאמירה כבר לא מחזיקה מים, אז מחזיקה, אבל לא מספיק, היא מעדנת, אבל זה לא זה. מה עושים? אומר הרב קוק, בינה. בינה מגשרת על הפער בין היציאה מהגלות טרם בניין בית המקדש. הבינה היא זו שמאפשרת לנו לחיות כביכול בזמן שמוקרב קורבן התמיד בפועל, עד שנזכה לקורבן התמיד בפועל, היא גם מביאה את קורבן התמיד בפועל. למה? משום שברגע שאתה לומד את הבינה הפנימית ופותח עיניים, ומתחיל להבין את כל מה שמתרחש במציאות, איך אלוהי הרוחות לכל בשר מופיע ומתגלה, ואלוהי כל בשר הוא, והוא יוצרנו יוצר בראשית, והוא פועל את כל מה שיש במציאות. להגיע למקום הזה בלי קורבן תמיד קשה מאוד, אבל אפשרי, אומר הרב קוק. איך? על הבינה הפנימית הזאת, שתדע לראות, להבין את העולם בכל תכונותיו, בצד החומרי, בצד הרוחני, עם כל שלשלותיו, ולהכיר ולראות איך יד אל עליון קונה שמיים וארץ מובילה הכל. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים להתחזק בבינה הפנימית הזאת, למרות הצער והמצוקה, שאנחנו נמצאים בדור שמתמודד עם בהמיות גסה, וממילא עם מנהיגות שלא יודעת להוליך אותנו. ואנחנו ממש קצון אשר אין להם רואה. זה בדיוק המצב שמשה רבנו צועק עליו. לא תהיה, אני מתחנן לפניך, ריבונו שלם, ולא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רואה. זה מצבנו בדיוק. אומר הרב קוק, הפתרון הוא כל זמן שאין קורבן התמיד, בינה פנימית, להצליח לראות איך בכל זאת, למרות הכל, יד השם מובילה גם את המציאות הלא נורמלית שאנחנו חיים בה כרגע. וכמובן זה לא רק יהיה התיקון כי אין קורבן תמיד, אלא זה גם מה שיביא לנו את קורבן התמיד. הבינה הפנימית הזאת היא רצון שקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו לראות איך אורו מתגלה בכל המציאות, בכל הפרטים, בכל הגוונים. בעזרת השם נזכה לפעול עם אל לגאולת עם ישראל, ולראות את קורבן התמיד מוקרב מחדש בהר הבית בירושלים במהרה בימינו, אמן. חזקו ואימצו.